קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו בוטחים את השידור של היום ראשון 27 בפברואר 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון איראן פרסם דוח מיוחד תחת כותרת ששת התנאים של מועצת השורה לחתימת הסכם בוויינה, וקבע כי כ-200 חברים במועצת השורה שלחו מכתב לנשיא ראיסי כאשר הגדירו את הקווים האדומים להבטחת האינטרסים של העם האיראני, שצריך לשמור עליהם בכל הסכם אפשרי במשא ומתן בוויינה. במכתב נאמר כי ניסיונות העבר עם מדינות המערב הוכיחו שהן לא ממלאות אחר ההתחייבויות שלהן, לכן יש לקבל ערבויות מסוימות בוויינה בהתאם לתנאים הבאים לפני אישור כל הסכם. במאמרו סקירת היכולות הטכניות של חיזבאללה כתב העיתון חורסן כי מזלת חיסן של חיזבאללה בלבנון סייר במרחב האווירי של ישראל במשך 40 דקות בעומק של 70 קילומטר, צילם את המקומות הרגישים, תנועת הכוחות הישראלים, ועוד בטרם חזרתו בשלום לבסיס ממנו המרי. ישראל הפעילה אזעקה בקרב כוחותיה ומערכות ההגנה האווירית, המסוקים ומטוסי הקרב עשו הכל כדי לאתר את המזלת חיסן ללא הצלחה. התפתחות זו כשלעצמה מעידה על המציאות לפיה חיזבאללה בלבנון הצליח להשיג פריצה טכנית ביחס להגברת יכולות ההרתעה הצבאיות שלו. העיתון חורסן קבע כי ישראל, שמאיימת מדי פעם על איראן, עומדת בחוסר אונים מול היכולות של חיזבאללה בלבנון ופלוגות ההתקוממות בעזה. על ההתפתחויות הקשורות למשבר האוקראיני כתב העיתון סיאסת רוז במאמרו כי ארצות הברית ניסתה להראות את יכולתה למצוא קונצנזוס מערבי נגד מה שרואה בו איומים רוסיים. במקביל, רוסיה הראתה את יכולתו לשנות את המשוואות ביבשת האירופית. העיתון כתב כי נשיא אוקראינה עשה טעות כשבחר לסמוך על מדינות המערב שמתגרות ברוסיה. טעות זו הביאה אותו לנקוט עמדות קשות כלפי הרפובליקות האוטונומיות דונצק ולוחנסק במזרח אוקראינה, למרות האזהרות של מוסקבה מחשיפת האוכלוסייה ממוצא רוסי לסכנה. לכן החליט הנשיא הרוסי על הכרה בעצמאותן של שתי הרפובליקות הללו ועל הבטחת ביטחונן על ידי כוחות רוסיים לשמירת השלום. עיתון סיאסט רוס סיכם כי התרחשויות חשפו את חולשתה של ארצות הברית ומדינות המערב בכלל מול רוסיה. בכל מקרה, לא סביר שתהיה הסלמה כאשר המערב יסתפק בהטלת סנקציות נגד רוסיה, שתפעל במקביל לבסס את נוכחותה באזורים הגובלים באוקראינה. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות וקראן תחילה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי איראן מוכנה להגיע להסכם טוב ודחוף, בתנאי שיהיה רצון רלוונטי לצדדים האחרים המשתתפים במסע ומתן המתנהל בוויינה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי אנו מעוניינים להגיע להסכם טוב על בסיס האינטרסים הלאומיים והקווים האדומים. השר הטאג'יקי לביטוח כלכלי ומסחרי זוקי זאדה שוחח עם מושל חורסן בצפון מזרח איראן על חיזוק הקשרים הכלכליים בין שתי המדינות. עוזר שר החוץ לענייני הים התיכון ומזרח אירופה אומר כי טהרן קוראת לפולין לסייע בפינוי האיראנים המתגוררים באוקראינה. גם הסהר האדום האיראני הביע נכונות לספק סיוע ועזרה לאוקראינה. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ התייחס בוועידת CBEC בפלורידה למלחמה באוקראינה ואמר כי פוטין גאון ושאר המנהיגים מטומטמים. עיתון שוויצרי זלנסקי ביקש משוויץ לתווך במגעים עם רוסיה. החדשות במלואן מכל דוד. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי איראן מוכנה להגיע להסכם טוב ודחוף בתנאי שיהיה רצון רלוונטי לצדדים האחרים המשתתפים במסע ומתן. אמיר עבדאללהיאן התייחס בחשבון הטוויטר שלו לשיחת הטלפון עם הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי ג'וזף בורל ואמר, אנחנו לומדים ברצינות את נוסח ההסכם. כך כתב והוסיף, קיימתי היום שיחת טלפון עם ג'וזף בורל, הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, מתאם השיחות בוויינה. שר החוץ המשיך כי חברי אלי בקרי ממשיך בתורו את התעציות והמגעים עם מורה, וכולם עושים מאמצים להגיע להסכם טוב. הודענו לצדדים האחרים על הקווים האדומים שלנו. עבדאללהיאן סכם באומרו, אנו מוכנים להגיע להסכם טוב ודחוף, אם יש רצון רלוונטי לצדדים האחרים. השר הטאג'יקי לביטוח כלכלי ומסחרי, זוקי זוקי זד, שוחח עם מושל חורסן בצפון מזרח איראן, יעקב עלי נזרי, על חיזוק היחסים הכלכליים בין שתי המדינות. במהלך פגישה בין השניים בדושנבה, הבירה הטאג'יקית, כדי כך עושה ביקור, שם ביקר להשתתף בטקס פתיחת התערוכה האיראנית, קרא יעקב עלי נזרי להגברת הפעילות של שכות הסחר, של אנשי העסקים והמגזר הפרטי בשתי המדינות, במטרה להעלות את היקף חילופי הסחר בין איראן לטאג'יקיסטן. עוזר שר החוץ לענייני הים התיכון ומזרח אירופה, חביב אללה זאדה, קרא לרשויות בפולין לסייע בפינוי האזרחים האיראנים המתגוררים באוקראינה. כך אמר במהלך פגישה שהתקיימה אתמול בין עוזר שר החוץ לבין שגריר פולין בטהרן. עוזר שר החוץ ציין לצעדים שנקטה שגרירות איראן בפולין, והדגיש את חשיבות להבטיח את חזרתם בשלום של האזרחים האיראנים. בתוך כך, אגודת הסהר האדום האיראני הדגישה את הנכונות לספק סיוע הומניטרי לאזרחים שנפגעו מהמלחמה באוקראינה. במכתב ששלח לשר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן, הדגיש ראש אגודת הסהר האדום פיר חוסיין קוליבנד את הנכונות לשלוח לאוקראינה צוותים מתמחים בענייני סיוע, הצלה, בריאות ועוד, בתיאום עם הצלב האדום הבינלאומי. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ התייחס בוועידת CBEC בפלורידה למלחמה המתנהלת באוקראינה, ולאחר שכינה את הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין גאון בשבוע שעבר, הסביר את עצמו ואמר, המתקפה על אוקראינה מחרידה, אנחנו מתפללים עבור האנשים באוקראינה. טראמפ הוסיף כי לא טעה שכשכינה את פוטין גאון, מכיוון שהוא מצליח להערים על מנהיגי העולם. הבעיה האמיתית שלנו, כך אמר, היא שהמנהיגים מנהיגים מטומטמים. העיתון השוויצרי טאקס אנצייגר דווח כי נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ביקש מעמיתו השוויצרי לפעול כמתווך ניטרלי במגעים להפסקת אש עם רוסיה. בדיווח צויין כי שוויץ כבר טבחה בין המדינות בשנת 2014 לאחר הסיבוח של חצי האי קרים לרוסיה. מוקדם יותר, הנשיא האוקראיני זלנסקי אמר כי הגיע הזמן לשים סוף לפעולה הרוסית בארצו. אנחנו יכולים לחיות בשלום, צריך לעצור את המלחמה. הוא קרא גם לאיחוד האירופי להחליט על צירופה של אוקראינה לשירותיו. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ביקש מראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט לתווך בין רוסיה לאוקראינה. כך אמר שגריר אוקראינה בישראל יבגין קורניצ'וק לרשת CNN והוסיף כי הנשיא שלנו מאמין שישראל היא היחידה שיש לה יחסים טובים עם רוסיה וגם עם אוקראינה, ואפשר להשתמש בה כדי שהיא תסייע. עוד אמר כי עדיף לקיים את המגעים בעיר הקודש ולא במינסק, מאחר שהאחרונה היא בירתה של בלארוס, שהיא נחשבת פעלת ברית קרובה לרוסיה, ואוקראינה לא מאמינה בלגיטימציה של מנהיגה לוקשינקו. הקרמלין מסר כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הורה שלשום לחיילי הצבא הרוסי להפסיק להתקדם במסגרת הפעולה באוקראינה. אך אתמול הורה להם לשוב להתקדם במבצע הצבאי המיוחד. זאת מאחר שאוקראינה סירבה לקיים מסע ומתן עם רוסיה. שלשום בציפייה למסע ומתן הנשיא הרוסי הורה לעצור את התקדמות הכוחות הרוסים, אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב, והוסיף, מאחר שהצד האוקראיני סירב למסע ומתן, התקדמות הכוחות הרוסים התחדשה. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר עוד, כי המשלחת הרוסית הגיעה לבלרוס לקראת מסע ומתן, אוקראינה. רכבים צבאיים של צבא רוסיה נראו ברחובות של העיר חרקוב שבצפון מזרח אוקראינה, כך אמר היועץ לשר הפנים האוקראיני. בתיעוד שפרסם מהמקום היועץ נראו כמה כלי רכב צבאיים רוסים ברחובות העיר חרקוב. המושל האזורי אולג סינגובוב אמר כי כלי רכב של הצבא הרוסי פרצו לחרקוב, כולל למרכז העיר. אנחנו מבקשים מהאזרחים לא לצאת החוצה, אמר. העיר חרקוב נמצאת במרחק של עשרות קילומטרים מגבול רוסיה. משרד ההגנה הרוסי הודיע שחיילי הצבא הרוסי הצליחו לחתר שתי ערים בדרום אוקראינה, חרסון וברדיאנסק. הקפנו וחסמנו לחלוטין את הערים חרסון וברדיאנסק, שבהן מתגוררים 290,110 תושבים בהתאמה. נכתב בהודעה של משרד ההגנה הרוסי שהוסיף כי הרוסים השתלטו גם על העיר נצ'סק ועל שדה התעופה הסמוך לחרסון. אוקראינה לא התייחסה להודעה של משרד החוץ הרוסי, משרד ההגנה הרוסי. תמונות לוויין מראות כי כוחות קרקעיים רוסים התאספו בנובה ככה ווקה שהיא באוקראינה. שם נמצאת תחנת כוח הידרואלקטרית על נהר הדניפר. כך דווחה חברת תצלומי האוויר האמריקנית מקסר. בתמונות נראות מסעיות על הסכר של תחנת הכוח ובדרכים הסמוכות. סגן ראש המועצה לביטחון לאומי של רוסיה דמיטרי מדוודב אמר כי רוסיה לא צריכה יחסים דיפלומטיים עם המערב אחרי שהטילו עליה סנקציות. מדוודב, שישמש נשיא רוסיה וראש הממשלה בעבר, הוסיף כי זה הזמן לנעול את השגרירות. הוא ציין כי מוסקבה מתכננת להמשיך במבצע הצבאי המיוחד באוקראינה עד שישיג את מטרותיו שהציב הנשיא הרוסי. סגן ראש המועצה לביטחון לאומי של רוסיה דמיטרי מדוודב אמר כי מוסקבה תגיב לסנקציות שהטיל המערב על אזרחיה ועל החברות הרוסיות ברחבי העולם באמצעות עיצומים דומים על נכסים זרים וחברות זרות ברוסיה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו על המשבר באוקראינה. העיתון פרהיכתגן באיראן פרסם ראיון עם מומחה ביחסים בינלאומיים על המשבר באוקראינה. במאמר נטען כי אוקראינה הפכה קורבן למערב וארצות הברית, והדאגות של אוקראינה והאינטרסים שלה אף פעם לא היו חשובים לאמריקנים. מבחינת המומחה פואד איזדי ברעיון, האחראית העיקרית למתקפת רוסיה באוקראינה היא ארצות הברית. ברית נטו פועלת תחת השגחה ישירה של ארצות הברית. לאמריקנים יש כמה בעיות עם רוסיה, המדינה הגדולה שיש לה מאגרי אנרגיה גדולים. פעם היה לרוסיה עניין לכונן יחסים טובים עם המערב. אפילו ולדימיר פוטין הביע את זה בתחילת שלטונו, אך חלק ממדינות המערב נקטו צעדים שהובילו את המצב למשבר ולבסוף התקיפה הנוכחית. על המטרה של ארצות הברית והתפקיד שלה בדחיפת אוקראינה להצטרף לברית נאטו, מאמין המומחה איזדי כי ארצות הברית התכוונה להשיג אמתלה ללחוץ על רוסיה, וזה לא היה קל. על איראן זה קל, כי מאשימים אותה בייצור נשק גרעיני, אך האמתלה הגרעינית לא עובדת ביחס לסוריה, כי יש לה נשק גרעיני. מצד אחר, רוסיה היא חברה במועצת הביטחון, ויש לה זכות וטו. מכך, בשנת 2008 הציע הנשיא האמריקני ג'ורג' בוש הבן שאוקראינה תצטרף לנאטו, כי ידע שאם הדחיפה באוקראינה יכול לייצר משבר עם רוסיה, ואז יכול ללחוץ ולהטיל סנקציות עליה. בכל שנים שעברו, ארצות הברית ורוסיה תכננו להוביל את המצב לנקודה זו, והצליחו. את התקיפה הרוסית באוקראינה מתאר איזדי כצעד להגנה עצמית. לא נשארה לרוסיה בחירה אחרת להגן על עצמה. רוסיה רצתה להגן על עצמה וגם להגן על האוכלוסייה הגדולה ממוצא רוסי שבאוקראינה. כ-20% מאוקראינים הם ממוצא רוסי, ובשנת 2014, כאשר התרחשה שם מהפכה צבעונית בעידוד ארצות הברית, נהרגו 14,000 מהם. ההפיכה הצבעונית הייתה כמלחמת אזרחים, וכ-80% מההרוגים היו ממוצא רוסי. משמעות הלחץ הייתה על אלה שהיו ממוצא רוסי. צריך לציין כי הנשיא הקודם באוקראינה, ינוקוביץ, התכוון לעשות הסכם עם רוסיה, אך למעשה לא הורשה לו. על הדחת הממשלה של ינוקוביץ באוקראינה בעקבות התערבות ארצות הברית, אמר המומחה כי משנת 2014 שינוקוביץ היה נשיא אוקראינה, הוא לא רצה להיכנע ללחצים ממערב. המערב, במיוחד ארצות הברית, עודדו ותמכו בהפיכה הצבעונית נגדו. אם האמריקנים היו ממתינים עד שנת 2015, אז היו אמורות להתקיים בחירות לנשיאות, והם היו יכולים להשתמש בכלים דמוקרטיים במרכאות כדי להשיג את המטרה שלהם, אך לא המתינו. בינתיים הבטיחו האמריקנים לאוקראינה וניסו לייצר עובדות בשטח שהממשלות הבאות באוקראינה לא יוכלו בגללן להגיע להסכם עם רוסיה. עכשיו הנשיא האוקראיני זלנסקי מאשר כי ארצות הברית צופה מרחוק ולא עוזרת לו. למעשה ארצות הברית נטשה את אוקראינה, לכן אפשר לומר כי ארצות הברית היא המחוללת של המלחמה באוקראינה לפי המומחה איזדי. המומחה איזדי הסיק מסקנה כי הדאגות והאינטרסים של אוקראינה לא היו אף פעם חשובים לאמריקנים. הנזק העיקרי נגרם לאוקראינה. גם האירופים יפסידו, כי מחיר האנרגיה יעלה ולא יוביל לרווח באירופה. אז מי מרוויח מהמלחמה? לפי המומחה איזדי, המרוויחה העיקרית היא רוסיה, כי יוסרו הדאגות הביטחוניות שלה, וגם האוכלוסייה ממוצא רוסי באוקראינה תחלץ מהלחץ המערבי והאוקראיני. אך לארצות הברית יש רווח קצר בטווח קצר, כי המפעל נורד סטרים יופסק זמנית בגלל המלחמה ותיווצר סיבה לנאטו להחיות את עצמו ולהחזיק את מעמדו. וארצות הברית תוכל לשחק תפקיד האח הגדול. מצד אחר, הבעיות הפנימיות של ממשלת ביידן ייפטרו והלחץ עליו יופחת. אך בטווח הארוך, ארצות הברית לא תשיג את מטרתה משום שרוסיה תהפוך מאוחדת ומלוכדת יותר מול המערב. על ההשלכות של המלחמה על השיחות של ויינה על החזרה להסכם הגרעין עם איראן אמר המומחה כי העמדה האיראנית תתחזק כי לא ניתן לסמוך על המערב ובמרוצת הזמן האימות בין רוסיה והמערב יוביל להתלקטות הגוש היריב של ארצות הברית, כולל רוסיה, סין ואיראן. עד כאן מאזינים יקרים, תם שידורנו. מחר ניפגש עמכם. אז להתראות. Thank you.